השבוע נפטר הרב מרדכי שטרנברג, מראשי ישיבת הר המור. אנחנו רוצים לדבר עם הרב שי סימינובסקי, ראש תחום הסברה ותוכן במכון צומת. שלום הרב שי.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. אז באמת זכית ללמוד אצל הרב מרדכי, הרב מוטי, איך שקראו לו אז. אני אשמח לשמוע ממך גם על השיטה שלו, של הלימוד, שיטה מיוחדת בלימוד גמרא, בלימוד סוגיות, וגם באופן אישי זכית להכיר, אולי תשתף את המאזינים.
טוב, אז קודם כל אני אשמח מאוד, ובאמת לכבוד הוא לי, שאתם פרעים רעירה בדבר הזה. אולי אני אתחיל מנימה מאוד אישית, אבל בעיניי מאוד חשובה. אני מאוד אהבתי את הרב מרדכי, ובדרך כלל שאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על אהבת תורה, מדברים על כבוד תורה, מדברים על כבוד תלמידי חכמים, וגם על יראה מתלמידי חכמים, אמונת חכמים, פחות מדברים על אהבה, אבל אני באמת מאוד מאוד אהבתי אותו, ממש הייתי בהתרגשות כאלה כל פעם שהיה נכנס לשיעור, והייתי ממש מחכה, והייתי ממש שמח לראות אותו.
שאתה באמת למדת במרכז הרב, או איפה?
אני תחילה שמעתי את הרב מרדכי כשלמדתי באור עציון, הוא היה מגיע לשם פעם בשבוע, כמו שהוא היה מגיע להרבה ישיבות.
נכון.
וזה עורר בי מאוד את הרצון לשבת אצלו בשיעורים בבחינת מילים כסדרם. אז במהלך אותה שנה בתשעים א' עברתי לישיבת מרכז הרב, ושם במשך 4.5 שנים רצופות השתתפתי, זכיתי להשתתף בשיעוריו, על הרבה הרבה מסכתות ועל הרבה הרבה דפים, וזה באמת היה חוויה עמוקה ביותר. אני הייתי מספר קצת על אופן הלימוד המיוחד. אני באמת חושב שסגנונו הוא מאוד מאוד ייחודי, כי אולי בניגוד למה שמקובל, הרב מרדכי לא היה אומר שיעור או מוסר שיעור, היה פשוט לומד, פשוט היה יושב איתנו ולומד בקול, ואנחנו בעצם היינו פשוט מקשיבים, היינו מקשיבים לכל מהלך החשיבה שלו. אני חייב להגיד שהצורה הזאת שהיא מאוד מאוד חיה, והיא מאוד מאוד אותנטית, זה אומר שיש בה הרבה פחות מהסדר ומהמתודיקה, והשיעורים בכלל לא היו מובנים.
אבל אני רוצה להבין, סליחה, מה ההבדל לשיעור רגיל? כאילו שהוא לא בא ואומר, טוב, בסוגיה פה יש כמה שיטות, אלא כאילו מתחיל לקרוא את הגמרא, כאילו עכשיו הוא פותח את זה פעם ראשונה?
כן, בסוגיה, בשיעור רגיל, הרב מתחיל מאיזושהי נקודת התחלה, מהמשנה או מתחילת הסוגיה, הוא קורא את הגמרא. הרב מרדכי היה מקדים תמיד הקדמה, שהייתה שלושת רבעי, לא שלושת רבעי, חצי חלק גדול מהשיעור, והוא בכלל איך צריך להסתכל על מה שכתוב כאן. והרבה פעמים הוא היה מתחיל להסתכל על מה שלא כתוב כאן, על מה שכתוב כאן, ממה שלא כתוב. הרבה פעמים הוא היה מתחיל מזה שהיינו מצפים שיהיה כתוב כך וכך, אבל זה לא כתוב, ומה זה אומר שלא כתוב, וכן הלאה וכן הלאה, והיה מפליג הרבה מאוד בניתוח המקדים, כדי באמת להבין את מה שכן כתוב. וככה לגבי מחלוקות, הרבה מאוד פעמים הוא למשל היה יכול לקחת, אני ממש זוכר את זה, פעם הוא היה לפעמים מביא, איזו תשובה של אחד האחרונים, אולי רבי עקיבא היגר, משום שבתשובה הזאת הוא מצא שהיה שם איזשהו בקירה של הנקודה המרכזית החשובה שבלי זה אפשר היה לשים לב, או מביאור הגרא, או מדברים כאלה, שמי בכלל היה מתחיל את השיעור מדבר כזה, אבל הוא הולך על זה לצוריע, כי הוא פה הוא מצא את הנקודה שחושפת את העניין, אז מזה הוא התחיל. אני יוסיף על זה ואומר, אני חושב, אני לא יודע כמה אני מייצג את רבבות תלמידיו, אבל אני חושב שיהיו כאלה שיסכימו עם מה שאני אומר עכשיו, מתי מעט הבינו את השיעור על בוריו, וגם רוב האנשים היו הולכים לאיבוד באיזשהו שלב, זה היה שיעורים של שעתיים או שעתיים וחצי, ואני חושב שעיקר הבניין שהוא בנה בתלמידיו בשיעורים, לא היה הידע שאנחנו יודעים מהשיעור שככה וככה, או המסקנות, או הפסיקה למעשה. הבניין שהוא בדע מתלמידיו, באמת, איך להסתכל על, על סברה של גמרא, או על מחלוקת, או על, או על דברי תוספות, איך, איך לדעת לקרוא ואיך לשים לב שכשאתה קורא איזה משפט או שניים ברש"י או בתוספות, מסתתר מאחורי זה עולם שלם של, של דילמות ושל אפשרויות ושל מה כן ומה לא ואיך זה מפרש את מה שכתוב בתורה וכו' וכו'. כביכול הוא, הוא הופך את זה מתמונה נגיד שטוחה, דו-ממדית, כביכול מרים אותה באוויר ופתאום אתה מהמבנה השטוח אתה פתאום רואה דברים כעת-ממדיים, רואה דברים שהם חיים וקיימים ופועלים ומדברים איתך ואתה מדבר איתם וכביכול מקים את זה לתחייה. בצורה, שוב, כמו שאמרתי, מאוד טבעית, מאוד, לא בצורה דרמטית או עם איזו חשיבות מלאכותית וכדומה, אלא באמת, בצורה טבעית, כך הוא היה לומד. כך הוא היה לומד, וכך הוא היה משביר לעצמו, וכך הוא היה שואל את עצמו. אנחנו פשוט היינו מקשיבים לו.
זהו, בהקשר הזה של כאילו פחות פורמלי, גם אני אישית גם זוכר, במפגשים איתו תמיד מאוד לבבי, מאוד עם חיוך, מאוד לא בלי דיסטנס כל כך.
מאוד, אני אספר על זה סיפור. אחרי שלמדתי כמה שנים במרכז הרב, עברנו לכפר פינס, בעקבות עבודה של אשתי קיבלה שם באזור, ו... אני אגיד למאזינים, מי שלא יודע, אביו של הרב מרדכי שטרנברג היה רב של כפר פיניץ.
ונפטר
כשהתאומים... שם הוא נולד. מה?
התאומים הרב עמיאל, ייבדל לחיים ארוכים, והרב מרדכי היו בערך בגיל 10 כשאבא שלהם הרב של כפר פיניץ נפטר.
נכון. אז אבל הם נולדו וגדלו שם בכפר, וכיוון שאבא שלהם נקבר בבית העלמין של כפר פיניץ, אז כל שנה, אני ממש זוכרת את התאריך הזה, כי היה לוח זיכרון בבית הכנסת, ובשבילי זה היה יום חגיגי, כי ידעתי שאני ביום הזה אפגוש אותם, שהם באים לכפר, זה היה בי"ח שבט, וכל שנה בתאריך הזה הם היו מגיעים לכפר פינס. וכמובן, שאני הייתי מדבר על זה בבית, ועם אשתי וזה, והילדים גם היו שונים. יום אחד אחר הצהריים, אשתי הלכה עם הילדים למקולת, והרבנים, הרב מרדכי והרב עמי ורב עודד ורב יעקב לבנון שמגזים, הגיעו מולם, והבת שלי הייתה אז בת 5-6, והיא אמרה לבת שלי, היא עברה לאשתי, לאימא שלה, אמרה לה קצת בקול, הנה הרב מרדכי. הרב מרדכי שמע את זה, והוא ניגש אליה ואמר, נכון, שלום, אני מרדכי. אשתי סיפרה לי זה מאוד, מאוד מתפעלות, ואני חושב שזה מאוד מוכיח שבאמת אין לו מאור פנים אמיתי וטבעי לכל אדם ובכל עניין, ואני חושב שבאמת הוא נגע בלבבות, הוא נגע בלבבות של התלמידים, וזה חוזר בעיניי למה שאמרתי קודם, שאני אהבתי אותו, אני חושב שרבים אהבו אותו, מעבר ליראה ומעבר להערכה ול... הדברים שאנחנו מחויבים בהם, אתם חמים, היה לנו פשוט אהבה אולי למי שאהב אותנו. אז עניין הזה, הייתי אולי רוצה להגיד עוד כמה מילים באמת על המסירות, העצומה שלו לשיעורים ולתלמידים. ולפני כן אני ברשותכם אגיד עוד משהו.
זהו, ואנחנו באמת אפשר לדבר על המודרך הרבה, אבל ככה יש לנו שתי דקות.
כן, אני חושב שזה... קודם כל, והתפר בין הדבר הראשון לדבר הזה, יש מושג שאני רק למפרה הבנתי שקיבלתי אותו מרב מרדכי, והוא לא טריוויאלי כמו שחשבתי. הוא היה מדבר איתנו הרבה על המושג של אחריות על התורה, עכשיו כל מיני שאלות אידיאליסטיות וללכת לפה ולהתיישב שם. הוא אומר שצריך לראות את זה מבבת של אחריות על התורה. עכשיו איך לנו אברכים, למי זה מאוד משנה אם תהיה תלמיד תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם קטן או בינוני, הוא נתן לנו את המבט הזה שיש לך אחריות על התורה, אחריות כלפי עם ישראל וכלפי מה שאתה יכול להיות ומה שאתה יכול להוציא, אבל יש לך אחריות. אתה לא רק לומד כי בא לך או כי מתאים לך או כי אתה מקיים מצווה, יש לך פה איזו אחריות כללית, וזה באמת מבט שמאוד מאוד משפיע ואפילו משנה כל מיני החלטות שכל אברך וכל מי שלמד או לומד תורה מקבל או מקבל החלטה על עצמו, על משפחתו כך או אחרת. וזה הנקודה של החיות על התורה. ובעניין הזה אני אוסיף שהיה פעם כשהקימו את נריה, אתה בתחרב לכם תדע יותר על מה אני מדבר.
הרב מיכאל.
מה?
שהרב מיכאל...
נכון, אז הפנייה הראשונית הייתה לרב מרדכי, שיעבור לשם ויגור שם. והוא אמר, אני חושב שאני אחריות שלי פה זה על התלמידים. ואם אני אעבור זה יכול להחליש. לכן הוא באמת התלבט בזה, וזה אני ממש זוכר את זה בקרי ראשון, הוא בחר שלא לעבור. וגם בזה היה חינוך, ובדבר דומה, כשאני ומשפחתי היה לנו דילמה שרצינו לעבור לשומרון, בני האינתיפאדה השנייה, וחשבנו ששם מקומנו, אבל באותה שנה שרצינו לעבור, המשמעות הייתה שהבן שלי שהתחיל ללמוד בתלמוד תורה של זילברמן יעבור למקום שאין בו תלמוד תורה. מאוד התלבטנו מה לעשות, להעדיף את העניין הזה או להעדיף את העניין של ישראל, והלכנו להתייעץ איתו, וזה באמת, אני בהמון שאלות בצמתים משמעותיים בחיים, הייתי מתקשר, הייתי מגיע אליו, הייתי יושב ומלבן יחד איתו ומקשיב למה שהוא אומר. אז הוא אמר, במקרה הזה נסעתי אני ואשתי יחד, כי זה באמת נגע לעניין המשפחתי. ותמצית מה שהוא אמר לנו היה כך, הוא אמר, אנחנו קשורים לארץ ישראל מתוך תורה. זה בעצם הדבר שקושר אותנו לארץ ישראל, לא פוליטיקה ולא ביטחון ולא פטריות. זה קשורים מתוך תורה. לכן, להשקיע בעניין של יישוב ארץ ישראל, אם זה בא על חשבון הקשר לתורה או החינוך לתורה, במיוחד בגיל הרך, שזה השפעה לשנים, אז זה לא דבר נכון לעשות. באמת ככה עשינו ושמענו לו ונשארנו עוד. התגלגלו הדברים כמו שהתגלגלו, הגענו לקדומי ונפתח פה את תלמוד תורה, ובין שלמד פה וכך זה התמשך.
טוב, תודה רבה רבה. זה עושה תיאבון לעוד, ואשריכם שזכיתם ללמוד תורה ולדבק ככה בתלמיד חכם גדול. תודה
רבה. תודה רבה, ותודה שאתם מזכים אותי.
תודה רבה.
ואת המאזינים, תודה.
להתראות, שלום, שלום.